העיתוי של בחירתו הוא, הייתי אומר, הוא מופלא, שהוא נכנס לתפקיד בשלב שבו חמאס על ארבע, חיזבאללה על ארבע, תקפנו באיראן, שללנו מהם את ההגנה האווירית שלהם ופגענו בנכסים אסטרטגיים. איראן חשופה לגמרי, למעשה הפרוקסי שלה כבר לא מגינים עליה, והם לא שיקול בשאלה האם לתקוף אותם או לא. הכניסה שלו לתפקיד יכולה לסמן באמת רגע שבו ניתן להשיג ניצחון מוחלט, שיביא לקריסה מוחלטת של הציר השיעי.
תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש מצדת הביטחוניסטים. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
אז אנחנו נפגשים בזמנים מטורפים לחלוטין, נשיא חדש לארצות הברית, חדש ישן, יש לציין. טראמפ נבחר עכשיו ברוב ענק, אמרנו, יהיה חצי חצי, יהיה צמוד, רוב ענק, ואנחנו פה בישראל מנסים להבין מה זה אומר עלינו. אני רוצה לשמוע ממך על כל זה, ואולי אפילו משהו על המלחמה, פיתורי גלנט, ישראל כץ נכנס לתפקיד, לאיפה הולכים מפה. נדבר על כל זה. לפני זה, חברים, קליק קטן על העוקב, תהיו הראשונים לראות כל פרק שיוצא. הראשונים מצפות, תשתפו עם החברים שלכם, קליק על העוקב, ואתם איתנו. מה קרה שם, אמיר? האם בסופו של דבר, טראמפ טוב לישראל?
טוב, צריך ללמוד מההיסטוריה. זה לא תיאוריה, הוא כבר היה נשיא, ומה שהוא עשה בשביל ישראל בשנים שהוא היה נשיא, זה חסר תקדים. הוא הכיר ברמת הגולן, הוא העביר את השגרירות לירושלים, הוא הביא ארבעה הסכמי שלום. הוא הכיר בריבונות של ישראל ביהודה ושומרון, בשטחי C. אמנם לא הסמנו אותה בפועל, אבל הוא בעצם אמר לנו, חברים, זה שלכם, תעשו מעשה. תחילו ריבונות. הוא ביטל את הסכם הגרעין המזעזע. בקיצור, עשה הרבה מאוד דברים טובים למען עם ישראל. חיסל את קאסם סולימני. תקף בסוריה אותם קווים אדומים שאובמה שם בזמנו, שאמר לסורים, אם אתם תשתמשו באמצעי לחימה כימיים, נתקוף אתכם, ולא עשה עם זה כלום, הוא מיד נכנס לתפקיד ותקף אותם. הגישה שלו היא שונה לגמרי מהגישה של הדמוקרטים. הוא גם לא רוצה מלחמות, הוא רוצה יציבות, הוא רוצה שלום, אבל הוא מבין שיציבות ושלום מביאים דרך כוח, דרך עוצמה, ולא דרך אפיזמנט, דרך פיוס.
אתה חושב שהוא יראה בנו בת ברית? זאת אומרת שישראל מבחינתו לא תהיה איזה מטרד שמייצר כל הזמן מלחמות, אלא הנה, יש לו רקורד, ארבע שנים קודמות שלו, אבל אתה חושב שעכשיו שהוא נכנס כזה ברוח שערה, הוא יראה בנו בת ברית? הוא לא יתקן לו מקלות בגלגלים?
אני חושב שיש לו מחויבות גדולה מאוד לישראל, ובעיקר שכל ישר, הוא מבין מי הטובים ומי הרעים. זה מאוד מאוד חשוב. אין פה אי-הבנות, באיזה צד, עם מי צריך להיות, כן? אין ספק שהוא בצד הישראלי.
בוא נדבר שנייה על מה הלך שם. אני יודע שגם אתה, בהשכלה האקדמית שלך, גם עשית תואר שני על ספרות אמריקאית, או מדיניות אמריקאית, בוא תפרט לנו מה עשית, אבל השיטה הזאת נורא מבלבלת, וטראמפ זכה הפעם ברוב הקולות, בניגוד לפעם קודמת, אבל גם זכה ברוב מכריע. ואני חושב בסוף, אחרי כל כך הרבה תחזיות תקשורתיות, שזה יהיה נורא נורא צמוד, וזה יהיה 270-270, ומישהו יצטרך להטיל את הקול ששובר את הטקו, בסוף העם האמריקאי אמר, אבל בגדול, איך זה עובד השיטה הזאת ומה קרה שם?
טוב, אז ארצות הברית היא פדרציה. היא פדרציה של 50 מדינות, והאתגר האמריקאי היה בעצם איך לאזן מצד אחד את המציאות שבה הם רוצים שכל מדינה יהיה לה נציגות שווה, את זה אנחנו רואים בסנאט. יש 50 מדינות, לכל מדינה יש שני סנאטורים, וזה לא משנה מה גודל המדינה. יש לך מדינות כמו ויומינג, שכל המדינה הגדולה הזאת היא פחות מהיר. חצי מיליון אנשים בערך, קצת יותר מחצי מיליון. ויש לך קליפורניה, עם עשרות מיליוני אנשים. אבל עדיין, בסנאט, לכל מדינה יש שני נציגים. כדי באמת שתהיה נציגות שווה לכל המדינות. מצד שני, יש אוכלוסיות בהיקפים שונים. זה בא לידי ביטוי בקונגרס. זאת אומרת, המדינה, בהתאם לגודל האוכלוסייה שלה, כך הייצוג שלה בקונגרס. בקונגרס יש 435 חברי קונגרס, והחלוקה היא בעצם ביחס לגודל האוכלוסייה. כך גם לגבי אלקטורים. לאמריקאים יש שיטה מאוד מאוד מעניינת. בעצם לכל מדינה יש מספר אלקטורים שמייצגים את אותה מדינה, אז למשל מדינה כמו קליפורניה, מדינה עם המון המון אלקטורים, לעומת מדינות קטנות שיכול להיות 3-4 אלקטורים, והמטרה היא להגיע ל-270. להגיע ל-270 אלקטורים, שזה בעצם מספיק כדי להיבחר לנשיאות, ולפעמים אתה יכול להגיע ל-270 אלקטורים שלא רוב האמריקאים הצביעו לך. זה לא המקרה הזה. במקרה הזה, לראשונה, אם אני לא טועה, 2004, נשיא רפובליקני מצליח גם להיבחר לנשיא, וגם לעשות את זה כשרוב העם האמריקאי בוחר בו. במיליוני קולות יותר, מי יריבתו, קמלה האריס.
מיליונים של קולות יותר. אבל אתה גם רואה, אמרו לנו, נשיא רפובליקני לא יוכל להיבחר יותר, הדמוגרפיה הזה, ומאז ג'ורג' בוש, באמת, כמו שאתה אומר, מאז 2004, נשיא רפובליקני אף פעם לא זכה ברוב הקולות. גם טראמפ עצמו נבחר, אבל לא זכה ברוב הקולות. ועכשיו היה שם מהפך. והשאלה אם הדבר הזה הוא תוצאה של תהליכים שגם אולי נוגעים אלינו בחברה האמריקאית, מזדהים מאוד עם המדיניות שלו, אולי הוא היה מועמד פשוט הרבה יותר חזק, אולי הממשל הנוכחי היה מאוד חלש. יש כל מיני תיאוריות שמנסות להסביר, כי כולם חזו שזה יהיה מאוד מאוד לא צפוי. מאוד, ממש טקו, והציבור הלך מאוד איתו.
כן, צריך להגיד שהאמריקאים באופן כללי וגם טבעי, מה שמעניין אותם בעיקר זה מדיניות פנים. דברים שמשפיעים על החיים שלהם, על היום-יום. ותחת הדמוקרטים היו כמה תופעות שמאוד מאוד פגעו בעם האמריקאי, ולכן הזיזו אותו לכיוון הרפובליקנים. אחד זה הגירה. בעצם המדיניות הזאת של לפתוח את גבול מקסיקו להגירה של מיליונים שבעצם נכנסים, תופסים מקומות עבודה של אזרחים אמריקאים, מורידים את השכר הממוצע, מעלים את היקף הפשע. הסוגיה של ההגירה מאוד מאוד כואבת לאמריקאים. ראינו שלמרות שממשל ביידן פתח את הגבולות ואפשר למיליונים להיכנס, וקמה להאריס שהייתה אחראית על התחום הזה, לא עשתה כלום, ברגע שהייתה צריכה להתמודד לנשיאות, היא מיד הכריזה שהיא תסגור את הגבול. זאת אומרת, גם היא הבינה שעל האמריקאים זה לא ממש מקובל, המציאות הזאת. דבר שני, זה סוגיית היוקר מחיה. בשנים האחרונות יש אינפלציה משתוללת בארצות הברית, אני יכול לומר לך, כמי שמבקר שם לא פעם ולא פעמיים, בנסיעות להרצאות, יקר, ארצות הברית היא מאוד מאוד יקרה. זה לא הסיפורים של פעם, שאנחנו מספרים לעצמנו שארצות הברית זולה ואנחנו יקרים. לא, ארצות הברית יקרה. המסעדות יקרות, החנויות יקרות, יש שם תשלומים, שבישראל הם זולים ושם הם מאוד מאוד יקרים, כמו למשל ביטוח רפואי, שהוא מאוד מאוד יקר.
הכל התייקר, למעשה, מה, אנחנו גם מכירים את המצב שאמריקאים אוהבים ללכת לחנות, לקנות בזול, להרוויח הרבה. רוב האמריקאים, זה לא מה שאנחנו רואים בהוליווד וזה, רוב האמריקאים מרוויחים פחות ממה, 40 אלף דולר בשנה, כלום. עכשיו, הם רואים את המצב הזה, אני אומר, בכלל, המצב שבו נשיא אומר, strong border, כן, גבול חזק, כלכלה חזקה הזה, חוץ שהוא גם ישליך את זה בהיגיון ממשיך לשאר העולם, פה זה פוגש אותנו אולי קטן בפינה הקטנה שלנו, טראמפ לא רוצה מלחמות, ומבחינתו, מה שאנחנו עושים פה הוא כבר אמר, ביבי, please end the war, כן, תסיים את המלחמה, אבל יש לנו הזדמנות להשפיע עליו, שיסיים את המלחמה, אבל בדרך מתאימה.
ניצחון מוחלט.
איך עושים
זה את זה? זה הרעיון. אז אולי נוסיף רק לפני זה שבדומה למה שקורה בארץ, שגם השפיע על תוצאות הבחירות האחרונות, האמריקאים גם מוטרדים מביטחון אישי. ואנחנו רואים תופעה אצל הדמוקרטים שבמדינות שבהם הם שולטים, הם מורידים את התקציבים למשטרה, הם מאפשרים בעצם לפשע להרים ראש, זה מאוד מאוד מפריע לאמריקאים. התמונות האלה שראינו פעם אחר פעם של אנשים שנכנסים לחנויות בוזזים ולא נעצרים, אף אחד לא עושה עם זה כלום, אנרכיה ברחובות, זה לא משהו שאתה רואה במדינות שנשלטות על ידי רפובליקנים. ולכן רואים הגירה, הגירה פנימית בתוך ארצות הברית של אנשים ממדינות דמוקרטיות למדינות רפובליקניות, כמו פלורידה. פלורידה הפכה להיות איזשהו מקלט לכל ארצות הברית, לאלה שרוצים חיים נורמליים, חיים בטוחים, חוק, סדר, גם זה מאוד מאוד מפריע לאמריקאים, ותופעה נוספת שדיסקסת אותה בפודקאסט הקודם עם פרופסור משה כהן אליה, זה איזושהי תופעה של תחילתה של סוג של התקוממות מול הווק. זאת אומרת, ראינו את תופעת הווק הולכת ומתפשטת באוניברסיטאות, במוסדות אקדמיים. נראה לי שהאמריקאים קצת התחילו למאוס בתופעה של פירוק התא המשפחתי, בתופעה שצריך לחלק הכל מגדרים וצבעים של אנשים. רוצים חזרה, הייתי אומר, חזרה לערכים, ערכים שמרניים, ליברליים, רגילים. יש הבדל תהומי בין ליברליות קלאסית לבין ווק. זה שני דברים שונים לגמרי.
יש הבדל תהומי בין דמוקרטים כמו הרי טרומן, ביל קלינטון, הילרי קלינטון, של פעם, עכשיו הילרי קלינטון אמרה, אני רואה את המפגינים האלה, הפרו-פלסטינים, הם אין להם מושג על מה הם מדברים בהיסטוריה, וזה ביל קלינטון אומר, הצעתי ליאסר ערפאת הכל, הוא לא לקח. כלומר, זה לא AOC, זה לא האגף הכי הכי קיצוני שלהם, גם בקרב הדמוקרטים, ואנחנו שומעים את זה הרבה בימים האחרונים, יש אולי רצון, וזה גם יכול להשפיע עלינו, קצת לאפס כוונות, קצת לחזור לסנטר, לאמצע.
אגב, זו תופעה שמדהים שהיא דומה גם בישראל, זאת אומרת, גם בארצות הברית וגם בישראל, השמאל התרחק מהערכים הקלאסיים שלו, לכיוון יותר רדיקלי, ולכן הוא גם מאבד מצביעים. אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית באמת יצטרך לעשות אחת מצב מאוד מאוד עמוקה, לאן פניה, אם היא רוצה בהמשך, בעתיד, לחזור חזרה לשלטון. כי אני חושב שהעם האמריקאי יעביר פה מסר מאוד משמעותי, וחשוב לומר, אנחנו מדברים הרבה על הבחירה לנשיא, אבל בשיטה האמריקאית, למעשה אבות האומה האמריקאית, כדי שתהיה דמוקרטיה מאוזנת, הם חילקו את הכוח בין הנשיא לקונגרס ולסנאט. ולכן שליטה בקונגרס ובסנאט זה גם נושא מהותי, וכרגע מסתמן שלמעשה טראמפ ישלוט בהכל, הוא גם נשיא, הקונגרס יהיה כנראה עם רוב רפובליקני, עדיין לא הסתיימו הספירות, אבל מסתמן שהרפובליקנים ישלטו בקונגרס, הם כבר ניצחו בסנאט, עשו מהפך גדול, 53 סנאטורים זה רוב, וגם בהצבעות שזה חצי-חצי, סגן הנשיא הוא זה שבעצם קובע, הוא הכל הקובע, ולכן שליטה מוחלטת של הרפובליקנים בסנאט. טראמפ גם מינה בקדנציה הקודמת לא מעט שופטים שמרנים, אז יש רוב שמרני גם בבית המשפט העליון. זה נותן לטראמפ כוח עצום, ובהתחשב בעובדה שמדובר בנשיא בקדנציה שנייה. הוא לא צריך להיבחר עוד פעם.
כן.
הוא לא צריך לחשוב עכשיו על הבוחרים, הוא צריך לחשוב על מה טוב לאמריקה ומה טוב לעולם. ולעשות את הדברים הנכונים, בלי שיקולים אלקטורליים, אין לו יותר שיקולים אלקטורליים, זה בשורה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רוצים לקוות שהוא יעשה באמת את הדברים הנכונים, ואני חושב שבהקשר שלנו, העיתוי של בחירתו, הייתי אומר, הוא מופלא. הוא מופלא במובן הזה, שהוא נכנס לתפקיד בשלב שבו ישראל נמצאת בשלב מתקדם של פירוק המערכת האיראנית, חמאס על ארבע, חיזבאללה על ארבע, תקפנו באיראן, שללנו מהם את ההגנה האווירית שלהם ופגענו בנכסים אסטרטגיים, איראן חשופה לגמרי, למעשה הפרוקסי שלה כבר לא מגינים עליה, והם לא שיקול בשאלה האם לתקוף אותם או לא, וכשאנחנו מדברים במושגים של ניצחון מוחלט, הכניסה שלו לתפקיד, יכולה לסמן באמת רגע שבו ניתן להשיג ניצחון מוחלט, שיביא לקריסה מוחלטת של הציר השיעי. יש לנו הזדמנות פה להקות בראש הנחש, במתקפה משותפת, והאתגר של מדינת ישראל, וגם אנחנו הביטחוניסטים עושים בזה הרבה עבודה בשיח עם הקונגרס והסנאט, אנחנו בדצמבר נהיה שם בקפיטוליל וגם בינואר, זה להגיד להם, חברים, זה לא עיראק, זה לא אפגניסטן, זה לא 20 שנה boots on the ground באלפי אמריקאים הרוגים, זה נראה כמו המתקפה הישראלית שנעשתה לאחרונה, מטס אסטרטגי, השמדה של המערכים האיראנים, כל אותם אתרי גרעין ואתרים צבאיים, אפשר לעשות את זה במטס או שניים, וזהו. זאת אומרת, זה פירוק המערכת האיראנית ביום יומיים, זה לא מלחמה ארוכה. אני שומע כל מיני קולות שאומרים, יהיה מלחמה עם איראן. קודם כל כבר יש מלחמה עם איראן, אנחנו במלחמה עם איראן.
כן.
אבל אנחנו רואים שאיראן היא נמר של נייר, הרבה יותר חלשה ממה שייחסנו. גם חיזבאללה, אנחנו רואים בדיעבד שזה לא הדרמה היחסית שחשבנו שתהיה. היכולת של ישראל לשלוח מעל 100 מטוסים, לעשות מה שהיא רוצה מעל שמי איראן, לפרק להם את כל ההגנה האווירית ולחזור בריאים ושלמים, זה נותן הבנה מאוד מאוד ברורה שהאיראנים חלשים, ומה שצריך פה זה קואליציה בהובלה אמריקאית שתפרק את המערכת הזאת ותקריס את כל הציר ראשי, גם את חמאס, חיזבאללה, חוטים בתימן, המיליציות בעיראק, שאיראן תוקה קשות, הציר הזה יקרוס, ויש לזה משמעות אדירה, גלובלית, במובן הזה, שבמאבק הזה שבין המזרח, הציר הסיני, רוסי, איראני, צפון קוריאה, לבין המערב, שהרבה מאוד מדינות מתנדנדות. לבנון, עיראק, לוב, מצרים, סעודיה, הסינים היום סוחרים במזרח התיכון, היקף הסחר שלהם הוא פי 7 יותר גדול מאשר של ארצות הברית.
טורף.
מדינות נמשכות יותר ויותר למזרח. ראינו את סין מטווחת הסכם בין סעודיה לאיראן. סין היא שותפת הסחר מספר אחת של סעודיה וגם של איראן. צריך לעצור את המגמה הזאת. והדרך לעשות את זה, זה לפרק את הציר ראשי, את האיראנים, ודרך זה אפשר להגיע להסכמי שלום אזוריים גדולים מאוד, שיסתרו עד אינדונזיה, מלזיה, פקיסטן, אומן, אבל עם יכולת גם לקחת מדינות כמו לבנון או כמו עיראק, שחצי נשלטות על ידי האיראנים, או במקרה לבנון היא לגמרי נשלטות על ידי האיראנים, להוציא את האיראנים מהמשוואה, לקחת את המדינות האלה לכיוון קואליציה מערבית. זה לא יהיה מפתיע לראות עוד שנה, שנתיים, הסכם שלום עם לבנון. ממש לא. אם נקריס את הציר השיעי, ובדי, כאילו אם אתה מוציא את איראן מהמשוואה, וארצות הברית חוזרת להיות דומיננטית ושולטת במזרח התיכון, זה די ברור שמדינה כמו לבנון, היא תעבור חזרה לצד המערבי. המערבי והסוני המתון, כן, בהשפעה יותר סעודית, אבל בשביל זה צריך קואליציה, בשביל זה צריך לחבור ביחד, המערב, ישראל והעולם הסוני המתון, שזה יקרה, זה יהיה מגנט אדיר למדינות רבות שמתנדנדות היום, להיות בצד של המערב. ולכן אני חושב שהאתגר, כשמדברים על טראמפ, זה באמת להראות לו את התמונה המלאה, מה הרווח, ומה צריך לשלם בשביל זה, כלום. יש פה מדינה, איראן, בלי הגנה אווירית, בלי פרוקסי, כמעט, בטח לא כאלה שמשפיעים, שכל מה צריך לעשות, זה לעשות מערכה אווירית קצרה, והכמה ימים האלה, שבהם התקפו את איראן, ישנו את העולם, בצורה דרסטית, עולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי, ואנחנו חייבים לרתום אותם למערכה הזאת.
כלומר, אתה אומר, לא מלחמה 20 שנה כמו עיראק או אפגניסטן, מכה פטל בלו, כן, מכה לתעשיית המוות האיראנית, כן, אתרי הגרעין, אתרי הטילים, כל הרי בסוף, לפני כמה שנים שטראמפ היה בשלטון, באמת היה תרחיש, אתה פותח נגד המלחמה, וכולם יבואו עליך חמאס עם 4,000 טילים ביום, וחיזבאללה עם 10,000 טילים, וזה לא קיים היום, ועכשיו השאלה, טראמפ הרי היה נשיא של, הוא רוצה לראות פיס, הוא רוצה לראות שלום, ההסכמי אברהם הוא מאוד התגעה בהם, הוא אמר, תראו, אחרי מה, שלושה עשורים בלי שלום, אני הבאתי ארבעה הסכמים, בסדר גמור, הוא רוצה את התמונה הזאת, הוא רוצה את הוואו, בסדר גמור, טוב לנו. עכשיו, השאלה, אם מדינת ישראל מצליחה דרך זה, גם לפתוח את השער לריאד, סעודיה, משם לשאר המזרח, ויש פה גם יתרון כלכלי לאמריקאים, עם ג'ובס, עם סחר, עם לבנון, עם עיראק, עם סעודיה. בסוף, מדינת ישראל יכולה להצליח פה, למכור את זה לטראמפ. עכשיו, יש פה שחקנים נוספים, רוסיה וסין. שחקני ענק על הבמה העולמית. כמו שאמרת, סין סוחרת בכמויות ענק במזרח תיכון. רוסיה קצת פחות, היא יותר ככה עושה הרבה רעש, אבל בסחר היא פחות חזקה. מה, איך זה משתלב מול המאמץ של ארצות הברית? קצת למתן את ההשפעה הסינית, את התוקפנות הרוסית באוקראינה. טראמפ יכול דרך זה גם למצב את ארצות הברית יותר חזקה בעולם.
כן, אז אתה זוכר, אור, שבערך חצי שנה לפני המלחמה, טסנו לוושינגטון, נפגשנו שם עם לא מעט חברי קונגרס וסנאט, וגם עם ה-Foreign Relations Committee, נגיד המקבילה פלוס מינוס של ועדת חוץ וביטחון שלנו, ואמרנו להם, חברים, יש חזית סינית, רוסית, איראנית, שקמה במזרח התיכון. זו חזית שבעצם מחלקת עוד פעם את העולם לעולם דו-קוטבי. רק אם זה היה פעם ארצות הברית וברית המועצות, זה פתאום נהיה מערב ומזרח, או מזרח ודרום. אנחנו רואים איזושהי ברית של המזרח, שמצופף שורות. אפשר להגיד שרוסיה במידה רבה הפכה להיות מאוד תלויה בסין בגלל הסנקציות, האיראנים כנ"ל, בעצם כולם נצמדו לסין. יש פה אתגר, אתגר מאוד מאוד גדול שבעצם עומד לפני האמריקאים. אמרנו באותה עת, חברים, הולכת להיות מלחמה אזורית, אם אתם לא תראו עוצמה ולא תהיו נוכחים במזרח התיכון, בסופו של דבר המזרח התיכון יידרדר למלחמה. בואו, תהיו חזקים, ותהיו חזקים מול איראן. והתגובה הייתה, חבר'ה, מה אתם רוצים? הסינים עומדים לתקוף את טיואן, אנחנו האמריקאים בונים בסיסי ענק בפיליפינים, אנחנו מתוחים מאוד מאוד בפסיפי, במקביל יש מלחמת רוסיה-אוקראינה, ואנחנו מתוחים שם, זה כמו איזה נדיה קומנצ'י, עם רגל אחת פה ורגל אחת שם. מה עכשיו אתם באים אומרים לנו, בואו תתעסקו עם האיראנים, כן? והתשובה שלנו הייתה מאוד פשוטה, אמרנו, תראו, זה לא חכם ללכת ראש בראש עם הסינים. מה אתם רוצים, מלחמה עם הסינים? זה לא חכם ללכת איתם ראש בראש. אותו הדבר עם הרוסים, אתם רוצים להתעמת עם הרוסים? אם אתם רוצים לבנות הרתעה גלובלית, אם אתם רוצים למנוע מסין לפלוש לטיואן, ואתם רוצים לבלום את רוסיה מהמשך מתקפה באוקראינה, לכו על החוליה החלשה. החוליה החלשה היא איראן. בוא נקה באיראנים. זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה פחות מסוכן, ודרך זה שאתם מוכנים להפגין כוח במקום מסוים, אתם תייצרו הרתעה גלובלית, כי הסיבה שהעולם יצא משליטה, זה העובדה שהמערב, למרות העוצמות האדירות שיש לו, ובוודאי ארצות הברית, מגלה אפס נכונות להפעיל כוח. הדבר היחידי שהמערב היה מוכן לעשות בשנים האחרונות, זה סנקציות. המזרח התאים את עצמו לסנקציות האלה, זה לא משפיע עליו. בגלל זה הם גם יצרו את מה שנקרא בריקס, את אותו שיתוף פעולה כלכלי של המזרח והדרום, שנועד לאתגר ולהיות משקל נגד לכלכלה המערבית, ולייצר סחר פנימי בין כל השותפות של המזרח והדרום, כדי לעקוף את הסנקציות האלה. הבריקס הזה התחיל מחמש מדינות, ביניהם ברזיל, דרום אפריקה, רוסיה, סין, הודו, והבריקס הזה התרחב בשנה האחרונה בעוד שש מדינות. ביניהם, דרך אגב, איראן וסעודיה.
כן.
זאת אומרת, יש משיכה כן. לכיוון המזרח, הברית הכלכלית הזאת הולכת ומתרחבת, ובעצם מאפשרת למזרח לעקוף את הסנקציות. ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, אז הם ירו עלינו, נקרא לזה, את הצצת הטוב שלהם, כן? את הסנקציות האלה. אנחנו לא מושפעים מזה יותר. הם לא מוכנים להילחם, אנחנו כן מוכנים להילחם. אז מה יעצור אותנו? מה הולך לעצור? את סין, או את רוסיה, או את האיראנים, עם המערב, בשום מקום, לא מוכן להילחם. ולכן יש מקום אחד שהם צריכים לעמוד חזק ולהגיד, לא, אנחנו נראה לכם שאנחנו כן מוכנים, ואנחנו מגישים היום את המזרח התיכון על מגש של כסף לאמריקאים. כבר טיפלנו בחמאס, טיפלנו בחיזבאללה, הורדנו את ההגנה האווירית לאיראן, מה נשאר? תרימו את המפציצים האסטרטגיים האלה ותגמרו עם זה. מתקפה אחת על המתקנים האלה, מה נשאר? ומה הרווח המטורף מזה? למנוע מלחמה בפסיפי, לעצור את הרוסים, לעשות הסכמי שלום גלובליים, כן? לבנות באמת קואליציה אדירה, מערבית ישראלית סונית, שישראל היא המפתח, היא החיבור בין המערב לבין המזרח. אנחנו, יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב, לייצר נתיבי סחר חדשים שמדברים עליהם, עוד שביידן ביקר פה בארץ, הסחר הישיר מהודו לאיחוד האמירויות, ומאיחוד האמירויות ביבשה, דרך סעודיה, ירדן, לישראל, בנינו נמלי ענק לרגע הזה. הכפלנו את הנמלים בחיפה ובאשדוד. הבאנו שותפים שאין להם אינטרס לעשות את הסחר העולמי הזה. נמל אחד עם ניהול סיני, נמל עם ניהול הודי, נמל עם ניהול אירופאי, ונמל עם ניהול ישראלי. למה כל זה? כדי שלכולם יהיה אינטרס להעביר את בעצם את כל הסחר הזה אלינו, דרכנו. אנחנו נהפוך להיות סינגפור גלובלי. כל זה בהישג יד, מעבר לפינה. ואם אתה שואל אותי מה התהליך המושלם שצריך להיות מרגע שטראמפ נכנס לתפקיד, קודם כל, להקות באיראן ולהקריס את הציר השיעי. זה יקצר את המלחמה מאוד, גם בעזה, גם בלבנון, זה אפשר לנו להחזיר את החטופים, להקריס את חמאס, להקריס את חיזבאללה, לחסל את האיום הזה שנקרא איראן, בהיבט הגרעיני והצבאי. מיד אחרי זה, הסכמי שלום גלובליים אזוריים, סעודיה ונורמליזציה עם כל העולם הסוני, ומיד אחרי זה להשלים את מה שלא עשינו בקדנציה הקודמת של טראמפ, ריבונות. ריבונות בשטחי סי ביהודה ושומרון, במתן פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבמסגרתו בגדול יש ריבונות כוללת ישראלית על ארץ ישראל, עם ניהול עצמי פלסטיני, בתצורה כזו או אחרת, או סוג של אמירויות, ניהול מקומי של חמולות, או ניהול עצמי בשטחי A ו-B בצורה יותר מאוחדת, כמו זה סן מרינו כזה. אבל באמת להכריע גם את הסיפור הזה, ואני חושב שלטראמפ יהיה אינטרס מאוד מאוד גדול, לקדם פתרון גם במובן הזה, אבל התוכנית שתהיה, לא תהיה דומה לתוכנית טראמפ הקודמת. לתוכנית טראמפ הקודמת, הוא רצה לתת הרבה יותר שטח ביהודה ושומרון, אני חושב שדרך הספר החדש שפרסם שגריר ארצות הברית, בקדנציה של טראמפ.
כן, דויד פרידמן.
כן, דויד פרידמן, הוא בעצם בא עם תוכנית אחרת, שאני חושב שטראמפ התחבר אליה, שהיא יותר מחוברת לצרכים הישראלים, ודרך זה אנחנו נשיג איזשהו איזון. אז קודם כל הכרעה צבאית, אחרי זה הסכמי שלום אזוריים וגלובליים, ואחרי זה פוקוס על באמת באמת מתן פתרון לדורות גם פה בארץ. אני חושב שהשנים הקרובות יהיו אירוע מדהים.
היסטורי.
מדהים, היסטורי.
מטורף.
ואם אני אחבר את זה רגע גם להקשר האוקראיני, אני חושב ש... אתה יודע, אני זוכר שנפגשנו עם דרמר, השר לאסטרטגיה, הוא היה גם שגריר ישראל בארצות הברית, אז אפרופו סין, רוסיה וכל זה, אז הוא סיפר לנו שאחד המפגשים שלו עם הבכירים האמריקאים, אותו בכיר אלין על זה שישראל מדברת עם הסינים, מדברת עם הרוסים, למה היא לא נעמדת רק עם ארצות הברית, כן? ודרמר עם החוש הומור המפותח שלו, אומר לו, תשמע, אתה יודע, זה כמו בחור שיוצא עם בחורה. הבחורה הזאת גם יוצאת עם בחורים אחרים. הבחור מאוד מאוד מתוסכל. וכל מה שהוא צריך לעשות, put the ring. שים את הטבעת על האצבע של הבחורה, כן? תחתן איתה. והוא אמר להם, אתם האמריקאים, אתם צריכים לשים את הטבעת על האצבע של ישראל, להתחתן עם ישראל. ומה זה אומר? לטפל באיום האיראני. אם ארצות הברית תבוא לישראל ותגיד, תראו, אנחנו נקים קואליציה, נפרק את הסיפור הזה, נקריס את הציר השיעי, נביא לכם הסכמי שלום אזוריים, ניתן לכם ריבונות, אבל אתם 100% נמדים עם האוקראינים. אתם עכשיו, אין שיח גם עם הרוסים, וזה לא, אתם איתנו עכשיו, ואתם עכשיו תספקו לאוקראינים כיפות ברזל, ותנו להם יכולות וזה, ישראל בשתי שניות עושה את זה. בתנאי שאמריקאים באמת נמדים לצידנו, עד הסוף. ולא שאנחנו רואים בכותרות של, של העיתונים הבוקר, ש-150 או 140 דחפורים שאנחנו צריכים דחוף לחיל הנדסה, כדי להמשיך את המלחמה, מעכבים אותם בארצות הברית, דבר שפוגע ממש בביטחון חיילנו, ולא מאפשר לנו לעשות חיסוף מטענים וטיפול בבתים ממולכדים וכל מה שקשור בזה, בגלל המצב הכשירותי של חלק מהדחפורים שלנו, או שהם מקווים חימושים או כל מיני דברים כאלה. לא, אמריקה צריכה להיות 100% איתנו, ואז אנחנו גם 100% נהיה בצד האמריקאי בהקשרים, גם שנמנענו מהם עד היום, גם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הזאת, לתת יכולות צבאיות לאוקראינה.
אז זה קצין הנדסה אומר לכם, חברים, שצריך יותר דחפורים, אז תקשיבו לו, לפני שאנחנו ממשיכים, עוד פעם, קליק על העוקב, חברים, אם אתם מקליקים, קליק אחד קטן, ואתם הראשונים לצפות בפרק, אל תפספסו את זה. ופייסבוק, טוויטר, טלגרם, אינסטגרם, טיק טוק, תחפשו הביטחוניסטים, תעקבו אחרינו, אנחנו שם בשבילכם. וואו, חזון מטורף לטראמפ, ביידן, צריך לומר את האמת, רכבת אווירית של חימושים, של נשק, גם היה איזשהו שילד, איזה מגן על ישראל במועצת הביטחון, אבל אתה רואה, אתה, ואנחנו גם דיברת על זה עכשיו, יש חילוקי דעות שגם יוצאים החוצה לאור הזרקורים, ומעניין באיזה כיוון טראמפ ייקח את זה. אני רוצה לשאול אותך, מה
אגב,
ישראל...
אגב, זה גם מעניין, מה יהיה עד שטראמפ ייכנס לתפקיד, מה המורשת שביידן הולך להשאיר, ותראה, ביידן זה לא אובמה. יש נטייה לאנשים להגיד, אוקיי, הוא המשכו של אובמה, או שאובמה מנהל אותו מאחורי הקלעים. ביידן זה לא אובמה. לביידן יש סימפתיה בסיסית לישראל, בשונה מאובמה. אני לא צופה, מקווה שאני לא אופתע, אבל אני לא צופה שהוא יעשה מעשים, כמו שאובמה עשה לנו בסוף הקדנציה שלו במועצת הביטחון, שממש פגע בנו בצורה משמעותית, היינו צריכים הגנה מפוטין, במועצת הביטחון. אני חושב שהיחסים עם ביידן הם הרבה יותר טובים, אבל השאלה הגדולה היא, איזה מורשת ביידן רוצה להשאיר? הביאו עכשיו מפציצים אסטרטגיים למזרח התיכון, הביאו המון המון כוחות. האם ביידן בחודשיים הקרובים יגיד לעצמו, למה להשאיר את המורשת הזאת לטראמפ? בוא, אני אטפל בזה.
יכול לפתור את טראמפ, לדעתי טראמפ ישמח.
לבנה את המורשת שלי, כן?
בטח.
אולי, לך תדע, קשה לדעת, קשה מאוד לדעת מה המורשת שביידן רוצה להשאיר. נצטרך לחכות ולראות, אני רק לא חושב, אני אומר זה בזהירות, אני לא חושב שהוא ינהג בצורה של התחשבנות עם ישראל, או התנהגויות מהסוג שראינו עם אובמה. יכול להיות שהוא יהיה יותר פרווה, ולא ילך עד הסוף, אבל זה לא אובמה.
מעניין מאוד מה יקרה. זה מעכשיו, אנחנו בפרק הזה מצולם בתחילת נובמבר, 20 בינואר, נכון? הנשיא החדש מושבע, יש לנו חודשיים וחצי של...
להרבה זמן.
סרט אקשן, ואנחנו במדינת ישראל, כן, יום זה זמן. נצח. בפינת האלוהים הקטנה שלנו, פה במדינת ישראל, קוראים גם עוד דברים. אנחנו ראינו בערב הבחירות בארצות הברית גם שינויים מדיניים פה בישראל. שר הביטחון גלנט סיים את תפקידו, ראש הממשלה מינה את ישראל כץ במקומו. יש לנו הרבה מאוד שינויים במערכת הפוליטית. האם אנחנו צריכים לדאוג? האם משהו מזה משפיע עלינו?
תראה, כמו שאתה יודע, אנחנו... בשנה האחרונה היה לנו המון מפגשים עם ראש הממשלה וגם עם שר הביטחון. אנחנו בפנים, אנחנו מכירים את התהליכים, ולכן על הסיפור של גלנט אני אתייחס, והתשובה היא לא שחור לבן, היא מורכבת.
אוקיי.
קודם כל ברמה האישית, יואב הוא חבר. הייתי פקוד שלו שלוש פעמים, כראש לשכת הרמטכ"ל עבדתי מאוד מאוד צמוד עם גלנט, הוא היה אז מזכיר צבאי של ראש הממשלה, יש לנו הרבה היסטוריה משותפת, נפגשנו לא פעם ולא פעמיים במהלך המלחמה, אני מאוד אוהב אותו כבן אדם וכקצין, מאוד מעריך את היכולות שלו. לצד זה אני חייב לומר שבשנה האחרונה זה היה מאוד בולט, היחסים המאוד אחורים בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון, וגם אי הסכמות מהותיות בסוגיות של ניהול המלחמה. אני יכול לתת דוגמה אחת אותי מאוד מקוממת כל השנה האחרונה, וגם הרבה מאוד מהציבור, הסיפור ההומניטרי. שנה שלמה אנחנו מציידים את חמאס, מכניסים הומניטרי שהולך לחמאס, החמאס זה משמר אותו ומאפשר לו להמשיך להילחם, ואם לא מספיק זה, הם גם מוכרים את ההומניטרי לאוכלוסייה שלהם, ועושים מזה כסף, וגם דרך זה שולטים על האוכלוסייה. הרבה מאוד זמן, אנחנו הביטחוניסטים, עמדנו על רגליים האחוריות, תנתקו את הקשר. בשביל זה צריך איזשהו סוג של שליטה צבאית אזרחית גם, ולא לא רק פשיטות ומה שצהל עושה, ולאורך כל הדרך, הרמטכ"ל ושר הביטחון לא מימשו את זה. לא מימשו את זה. בניגוד, דרך אגב, להנחיות ראש הממשלה, או לרצונות שלו שזה כן יקרה, וכל פעם בתירוצים שאנחנו לא מקבלים אותם, שאומר הצבא, אם אני צריך לשלוט בהומניטרי, אני צריך עוד 3 אוגדות. בעיניי, מצוץ מהאצבע, לא קונה את זה בכלל, מהיכרותי איך זה עובד. אפשר להביא חברות חיצוניות, גם לא צריך 3 אוגדות, בקיצור.
אתה מכיר גם את עזה כן, קצת
כן,
בשוליים.
כן, אני גם מכיר את עזה בתקופה של כן. המעבר בין ממשל צבאי למציאות של אוסלו, בתקופה של ממשל צבאי בעזה, זה אפילו לא היה אוגדה, זה היה סוג של מפקדת שליטה, בלי אנשי מילואים, משהו הרבה יותר קטן ממה שהאוגדת עזה היום, דרך אגב. ואני חושב שבעניין הזה באמת, בסופו של דבר, ראש ממשלה ממנה שרים, כדי שיוכל לעבוד איתם לממש את מדיניותו, והוא גם פטר שרים, שלא מממשים את מדיניותו. ואני חושב שבאמת המציאות פה הייתה שהבנה שהמדיניות לא ממש ממומשת כמו שראש הממשלה היה רוצה. עכשיו, פה אמרנו מי יודע מה יהיה בחודשיים הקרובים עם ביידן, כן? גם פה אני חושב שרק הזמן יגיד מה המשמעות של ההחלטה. האם העובדה שפיתרו שר ביטחון שהוא אקס אלוף בצהל, עתיר ניסיון צבאי, באמצע מלחמה, זה היה טעות גדולה, או העובדה שהביאו מישהו שאולי כן יממש חלק מהדברים שראש הממשלה רוצה, יתברר בדיעבד כהחלטה נכונה. רק המציאות תגיד לנו את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לראות עוד חודש, חודשיים, מה השתנה, חובת ההוכחה על ראש הממשלה, שהוא באמת מצליח לקדם הכרעה בעזה, מצליח לרתום את האמריקאים למה שהוא צריך, ימים יגידו.
אנחנו בהחלט ימים מעניינים בפנינו, גם כל אחד שנכנס לתפקיד, קצת מנער את האבק, קצת מביא רעיונות חדשים, זה יכול להיות הזדמנות, אבל כמו שאמרת, ימים יגידו, ואולי לסיום ננסה לחשוב קצת לגבי המדינה שלנו, אנחנו נלחמים בכל כך הרבה חזיתות, המלחמה הכי ארוכה בהיסטוריה של המדינה, אחרי הטווח הכי קטלני בהיסטוריה של המדינה, וציינו לו מזמן שנה לטווח, 400 יום לחטופים בעזה, 101 חטופים עדיין שם. מדינת ישראל חייבת לסיים את הסיפור הזה, כשהיא מנצחת, שהחטופים בבית, וכמו שאמרת, התוכנית לשלב הבא בעזה, שהיא כרגע לא ממומשת, ונגד כל הדבר הזה, תושבים בצפון מפונים, האם אתה אופטימי לגבי הצעדים הבאים?
תראה, אני חושב שיש לנו הזדמנות גדולה. האתגר הכי גדול, מה שהציבור צריך להבין, זה שזה חייב להסתיים בניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט זה אומר שחיסלנו את חמאס כגוף שלטוני וצבאי, החזרנו את החטופים ויצרנו מציאות בעזה שלעולם לא יהיה שם עוד פעם צבא טרור, לא סתם צהל בונה היום מוצבים בתוך הרצועה. זה ברור לנו, כדי שלא יהיה לעולם עוד פעם צבא טרור בעזה, אנחנו צריך לשלוט שם, והרבה מאוד זמן. ניצחון מוחלט זה אומר פירוק חיזבאללה, לא פחות מזה. לא להסכים למציאות שחיזבאללה נשאר כארגון טרור צבאי בלבנון, עושים איזה הפסקת אש, ועוד 5 שנים נמצא את עצמנו עוד פעם במלחמה. כמה פעמים אפשר לקחת את העם הזה, לגייס את כולו למלחמות גדולות? אנחנו רגע לפני יכולת לפרק אותו, בטח אם גם נקה בראש הנחש, ולכן פחות מפירוק חיזבאללה, גם אם זה אומר שעכשיו 2 אנחנו ממשיכים להפציץ בלבנון, עד שאנחנו גומרים אותם, לא עוצרים, חייבים להמשיך לתקוף עד שהדבר הזה יתפרק, אסור לעצור, וכנ"ל עם איראן, צריך להבין, תודה, הפגישה האחרונה שלי עם גלנט, הייתה ממש לפני התקיפה באיראן. זה אחד הדברים שדיברנו עליהם, זה העובדה, וזה משהו שגם כתבתי עליו בספר שלי, לא נשוב אחור, איראן כל האסטרטגיה שלה נבנתה על עומק אסטרטגי, על בניית מיליציות, על פרוקסי, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, שבעצם נותן הגנה למשטר. בסוף המשטר האיראני, מה שמעניין אותו זה שרידות, הוא רוצה לשרוד. זו המשימה מספר אחת. הוא בנה על העומק האסטרטגי, כמה שייצר לו שרידות. אנחנו נטלנו ממנו את העומק האסטרטגי הזה, ריסקנו אותו, ואם לא מספיק זה, טסנו לאיראן, הורדנו לו את כל ההגנה האווירית, ואם טרום התקיפה באיראן, אפשר היה להגיד שהאיראנים נשארו עם התחתונים, אחרי התקיפה באיראן אפילו עם זה הם לא נשארו. ולמעשה זה אומר שהיום המשטר הזה מרגיש חשוף לחלוטין, וכשהוא מרגיש חשוף, יש לו רק אופציה אחת, לרוץ לגרעין. ולכן אנחנו עכשיו נכנסים למרוץ, שיגמר רק באחת משני דרכים. או שאיראן גרעינית, או שתקפנו אותם לפני. אין אופציה אחרת, זה כמו שכתבנו את אחת המצב האסטרטגית שלנו לפני שנתיים, ואמרנו הולכים למלחמה, אמרנו יש רק שתי אופציות. או ששת הימים או יום כיפור, או שאנחנו תוקפים ראשונים, או שיהיה תרחיש יום כיפור. זה בדיוק אותו הדבר כאן, ולכן אין אופציה אחרת. חייבים לתקוף באיראן ולסיים את האירוע הזה. זה יכול לקרות בשלושה תרחישים אפשריים. או שטראמפ מגלה מנהיגות וארצות הברית מובילה מתקפה כזאת, או שהוא אומר לנו, חבר'ה, אני לא עושה את זה, אבל ניתן לכם את כל האמצעים ואת כל מה שאתם צריכים כדי שאתם תעשו את זה, או שנמצא את עצמנו במציאות העכשווית, אם אין אני לי מי לי, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה לחלוטין לבד, אני מקווה מאוד שזה לא יהיה המצב, זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן. זאת אומרת, אם נשיא ארצות הברית רוצה לקצר את המלחמה, מה שיקצר את המלחמה זה מתקפה על איראן, תקצר את המלחמה. כשזה יקרה, המלחמה הזאת תסתיים בתבוסה מוחלטת של הציר השיעי, ומשם סכמי שלום אזוריים וגלובליים וריבונות.
מדהים. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש ומייסד הביטחוניסטים. תודה רבה.
תודה.